דף מ"ה עמוד א', משנה. תגלחת, תשמע טוב, תגלחת טהרה כיצד? לאחר שבדף מ"ד עמוד ב' בואר את הסדר של תגלחת טומאה של הנזיר, עוברת עכשיו המשנה לבאר את התגלחת הטהרה של הנזיר. כל השאלות נמצאים בתור דברי המשנה והגמרא. מבארת המשנה, הכל יבואר, הכל יבואר, כך וגם בפסוק, כי יעוין בפרשה. אומרת המשנה, תגלחת טהרה כיצד? היה מביא ג' בהמות, חטאת, עולה ושלמים. מביא כבשה לחטאת, כבש לעולה, איל לשלמים. ושוחט את השלמים ומגלח עליהם דברי רב יהודה, רבי יהודה. דהיינו, אומרת המשנה, ושוחט את השלמים ומגלח עליהם דברי רבי יהודה, כפי שיבואר לנו תכף ומיד בגמרא. רבי יהודה בא ואומר, איכן היה מגלח? אל תטעה לחשוב שהוא היה עומד ומגלח את השיער פתח או אל מועד. אין הכוונה היא שהוא עומד בשער ניקנור ועושה תגלחת לשיער. אלא מה שנאמר מגלח פתח או אל מועד, הכוונה היא מגלח לאחר שנזרק הדם על הקורבן שמקומו בפתח או אל מועד. ואיזה קורבן מקומו בפתח או אל מועד? במי נאמר ושחטו אותו פתח או אל מועד? בקורבן שלמים. אז לאחר שנזרק הדם, פשטות לפי רוב הראשונים, כשאני אומר ושחטו, הכוונה היא זריקת הדם. לאחר שנזרק הדם, לאחר שהיה הכפרה של קורבן השלמים, אז הנזיר מגלח את השיער. רבי אלעזר אומר, לא היה מגלח אלא על החטאת. אומר רבי אלעזר, וזה פלא רב אגב הלשון של המשנה, היה מביא גיבל בבות חטאת עולה ושלמים ושוחט את השלמים, וכבר מאיר את זה תופעות. אם אתה אומר שקודם הוא שוחט, מה? את החטאת העולה והשלמים, ואתה אומר שהוא מגלח על השלמים, אז היה ראוי שקודם הוא יקריב קורבן שלמים, ואחרי זה חטאת ועולה, שעל הקורבן שהוא מגלח, מסתום הוא חשוב יותר, כך שואל תוספות וקשה, אם כן למה הקדים חטאת ועולה לשלמים? שהרי על פניו, על מה שהיה מגלח, הוא הקורבן החשוב. רבי אלעזר אומר, אמת. ולכן אומר תופות בשורה השלישית מהרחבות הצרות, למטה, זאת אומרת, למטה, בסוף הרחבות, וגילח פתח אוהל מועד, אוהל מועד דהיינו שלמים, אחרי שאומר הכתוב שעל השלמים יגלח, דין הוא שיקדימו. וקשה, אם כן למה יקדים חטאת עולה שלו, זה לא שאלה על המשנה רק, שאלה על הפסוק. אמת, 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 וזה, לא, וזה מאיר תופות, הכל אמת. רק תופעות שואל, למה הפסוק באמת לא מחשיב את קורבן השלמים יותר משאר הקורבנות? הערנו, וקשה, תופעות לא מתרץ בכלל. הערה, הבנת התופעות שמסתום על הקורבן שעליו מגלח, זה הקורבן החשוב.
למה? הוא לא מגלח על השלמים. יש סדר, התורה אמרה, יש סדר.
הבנתי מה שאתה רוצה. אז אנחנו צריכים עוד קצת להתקדם. הבנתי, הבנתי, הבנתי. אז אנחנו קצת צריכים להתקדם, לראות איך זה עובד. עוד טיפה, אומרת המשנה, רבי אלעזר אומר, לא היה מגלח אלא החטאת. שהחטאת קודמת בכל מקום. כך מבואר בגמרא בזבחים, כמדומני בדף צדיק. הגמרא אומרת שהחטאת קודמת בכל מקום. אם היה לי חטאת העוף ועולת בהמה, החטאת שבאה מן העוף קודמת, כי החטאת קודמת בכל מקום. ואם ככה אומר רבי אלעזר, אז התגלחת נאפת כנראה על החטאת, שהיא הקודמת בכל מקום. אני רוצה לומר שכאן בשלב הזה של המשנה מונח חלק מהתשובה לשאלה שנשאלה פה קודם. הרי אתה רואה שהמשנה עצמה באה ואומרת למה הוא מגלח על החטאת? כי החטאת קודמת בכל מקום. אז ההבנה שלנו שעל מה שמגלחים ראשונה, שם היה ראוי לעשות את התגלחת. זה הבנה בסיסית של התנאים. השאלה היא רק על מה זה נאמר, ואז היא הערה חזקה שואל תוספות. אז אם אתה אומר שזה על השלמים, ורבי עזר בא ואומר שצריך לעשות על החטאת כי זה הראשון, אז מסתום אתה מבין שלפי תנא קמא שלמים זה הראשון. אז למה הוא לא יקדים בשלמים?
לא אמרתי, למה צריך לגלח על הראשון? למה לא אחרי שלושה?
אופתקה ש...
היה לנו דיון קודם, אם לא גילח, קריב את הקורבנות, ואחרי שבוע לא גילח. זאת אומרת שהגילוח פה לא מעכב את ה...
נדבר, נדבר.
זה אחרי הכל, אחרי יומיים.
אנחנו תחילת המשנה. אומרת המשנה הלאה. לכאורה, אני אומר עוד פעם, המפורש בתוספות לא ככה. וקשה למה יקדים חטאת עולה ושלמים, דהיינו, כי לפי הבנת התוספות, שעל השלמים יגלח, דין הוא שיקדימו. אומר תוספות, על פי הדין היה צריך להיות שיקדים בשלמים. אבל בפסוק זה לא נאמר ככה. אני חושב שצריך עוד טיפה, ואז הדברים יתבהרו יותר. ואם גילח על אחת משלושתן יצא, אומר רבי אלעזר, בפועל, לא צריך להקריב את כל הקורבנות כדי לגלח. גם אם הוא זרק את הדם של אחד משלושת הקורבנות, הוא כבר רשאי לבוא ולגלח. רב שמעון בן גמליאל אומר, הביא גמל בהמות ולא פירש, אז יש כאן כבש, כבשה ועיל, הראויה לחטאת תקרב חטאת הכבשה, הראוי לעולה תקרב עולה זה הכבש, הזכר, הראוי לשלמים תקרב שלמים זה העיל שהעיל קרב שלמים, תנו רבנן. וגילח הנזיר פתח אוהל מועד. בשלמים הכתוב מדבר, שנאמר, ושחתו פתח אוהל מועד. מסבירה הברייתא, מה שנאמר לנו בפסוק, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, אל תחשוב שהפסוק מציין את המקום בו הנזיר מגלח. וגילח הנזיר, פסיק. מתי? פתח אוהל מועד. לאחר שנזרק אדם על הקורבן שנאמר בו פתח אוהל מועד. במי נאמר פתח אוהל מועד? כתוב לנו אצל קורבן השלמים, ושמח ידו על ראש קורבנו ושחתו פתח אוהל מועד. אז מכיוון שבקורבן שלמים מצאת את הלשון פתח אוהל מועד, אז כוונת הפסוק לפתח אוהל מועד. שואלת הגמרא בעצמה, אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר אוהנו אלא פתח אוהל מועד ממש, מה היה קשה לברייתא? למה לשבש את הפסוק? אם כתוב בפסוק וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, אז למה אתה אומר לי וגילח הנזיר פסיק? איפה הוא מגלח? עוד מעט נדבר, בבית. פתח אוהל מועד זה מתייחס לקורבן שלמים, למה? תאמר שהתגלחת נעשה את פתח אוהל מועד. אם כן, דרך ביזיונו. אתה יודע למה? אמרת אם כן דרך ביזיונו. מכיוון שזה לא מתאים, זה לא דרך ארץ, זה לא מתאים שבכניסה לפתח אוהל מועד, שער ניקנור, כניסה לביתו של מלך מלכי המלכים, שם יהיה מקום התספורת. לא מתאים, דרך ביזיון הוא. שאל מישהו, מה ביזיון בכך? נו, מה התשובה? התשובה האמיתית, מה שצריך לומר, שההרגשים שלנו לוקים בחסר. זו התשובה האמיתית. הרגשות שלנו, התפיסת עולם שלנו, זה לפי המודרניזציה ברחוב לצערנו, לא לפי דרך התורה. בתורה, לא מקום אחד, בתורה מקובל, כך אני מקווה שאני לא מתא, אבל כך מקובלני. ספר ועדיות התחתונה, לא ש... אני אומר עוד פעם, לא חס ושלום, אנחנו באים לזלזל פה במקצועות, כידוע... המקצוע לא עושה את האדם, האדם עושה את המקצוע, היושר, האמונה, אנחנו בני תורה, אנחנו מאחורי זה. אבל ההגדרה, כשרוצים להגיד זלזול במישהו, אז השפל ביותר זה הספר. המושג כמו שמצאנו אצל אמן, כשרוצים לזלזל באמן, אז הספר זה הביטוי. יש הסבר גם לזה, אני לא רוצה עכשיו לגעת לזה. ספר זה מקום של סיפור. ספר, מה זה הספר? מלשון סיפור. בדרך כלל שם זה המקום שבו מדברים. זה מרכז הלושנור, שם זה הצומת לכל הצ... ולכן זה מקום הזה. חזל לא מסתכלים על דבר בצורה שאנחנו מסתכלים. לא בגלל שהוא עובד עם מספריים, אז הוא פחות טוב ממישהו אחר. הצורה שאדם יושב לפני הספר, גלוי ראש, והמקום שנעשה בו דרך של סיפור, זה דבר ביזיון. זה מקום של ביזיון. זה מקום שב... לא מתאים שפתח אוהל מועד, ודאי שאם היה מוכח, אם היה כתוב בפסוק שצריך לגלח פתח אוהל מועד כפשט הדברים, אז ודאי ככה התורה אומרת, זה רק הכתוב, אין לנו מקום לשאלות. לבוא ולשחוט קורבן, לשבת בעזרה ולשחוט קורבן, זה שבח. אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שזה עניין שלם, מחלוקת ראשונים, למה יש לנו קורבנות? אם זה שבח או גנאי. אבל אחרי שכבר יש לנו קורבנות, אז זה המקום, זה בית עולמים, זה צורת העבודה. והורה יש שבפני אבידי זורה גם הם לקחו את אותו כינוי ועשו את הדבר הזה. אנחנו מדברים אבל עכשיו, לבוא ולעשות המעשה ספרות זה דרך ביזיון. לכן, מה שעומד לפני חז"ל, אמרנו פעם צריך לתת שיעור בהגדרה איך חז"ל נקשים, פעם דיברנו על לשון הקודש. מעבר לזה, מה התפיסה של חז"ל איך חז"ל מסתכלים? חז"ל לא מסתכלים על פסוק רק איך הוא נראה במקום. חז"ל לוקחים את הפסוק על כל התורה כולה. וככה חז"ל לומדים פסוק. חז"ל באים ואומרים לנו שאם יש לי פסוק ויש לי אפשרות ללמוד את הפסוק לא כפשוטו. למה? כי פשוטו הסברה אומרת זה דרך ביזיון. יש לי דרך ללמוד את זה לעומק, והכוונה היא על קורבן השלמים, זה סצירת הלימוד. ממשיכה הגמרא ואומרת. רבי יושיה אומר, אינו צריך, לא צריך ללמוד את זה מסברה. הרי אמרה תורה לא תעלה במעלות על מזבחי, קל וחומר לדרך ביזיון, אני לא צריך סברה, יש לי קל וחומר. יותר חזק. התורה עומדת שכהן שעובד עבודה, כהן שעובד עבודה, לא בא לנזיר. חלק מהעבודה זה לעלות על המזבח, בזמן שהוא עושה עבודה, ולא תעלו על במעלות על מזבחי. למה? שמה תגלה על רבצך עליו. איך בדיוק הכהן הולך? למה תגלה רבתו? יש לו מכנסיים, אז מה זה תגלה ערוותך? יש לו מכנסיים או אין לו מכנסיים?
יש.
גם אם אין לו מכנסיים, חלוק יש לו.
כן.
הוא מחוסה, אז מה בשם התגלה? כי יש פסיעה גסה, לעלות במעלות, התפורה זה דרך ביזיון. וכשנמצאים בביתו של מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בבית של מלך יש צורת הליכה. לא רצים, לא רצים, יש דינים, יש צורת הליכה. אומר את הגמרא קל וחומר, אם לצורך עבודה, אז אני מדגדק ואומר, אל תעשה מדרגות, שיהיה בצורה כזאת שלא יהיה דרך ביזיון. אז לספר פתח אוהל מועד, פסניף, זה לא מתאים. יותר מתאים לבוא לומר שהכוונה היא שבזמן ששוחטים את הקורבן שלמים, שנאמר בו פתח אוהל מועד, אז רשאי הנזיר לבוא ולספר. נוסח אחר, זה כמעט לא מופיע בגמרות, נוסח אחר. במדרש פרשת נשוא וגילח הנזיר רבי ישעיה אומר בשלמים הכתוב מדבר או אינו אלא בשיער ממש אם כך אמרה תורה לא תעלה קל וחומר לדבר שלא אמרה תורה לא תעלה קל וחומר שלא יגלח פתח אוהל מועד אלא בשלמים הכתוב מדבר רבי יצחק אומר אינו צריך אומר רבי יצחק לא צריך ללמוד את זה לא מסברה ולא מקל וחומר אינו צריך הרי הוא אומר ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש מי שאינו מחוסר אלא לקיחה ונתינה יצא זה שהוא מחוסר לקיחה הבאה ונתינה. זה מושג שקיים בשס. למשל, הגמרא בגיטין אומרת שאדם שבא לגרש את האישה אומרת לו התורה וכתב לה ספר קריטות ונתן בידיו ושילחה מביתו. צריך לכתוב את הגט דווקא על דבר תלוש. מה קורה אם יש פה בהמה שור והוא רוצה לכתוב את הגט על השור, יש פה עץ, הוא רוצה לכתוב את הגט על העץ. אי אפשר. מה קרה? אומרת התורה וכתב ונתן מי שאינו מחופר אלא כתיבה ונתינה תכף אחר הכתיבה בפוטנציאל הוא יכול לתת יצא זה שמחופר כתיבה קציצה ונתינה הוא לא יכול לתת לה את העץ הוא צריך להוציא אותו, לתלוש אותו לא טוב בשור הוא צריך לקצוץ שאל ידון שאם הוא יכול לתת את השור שלם אין לי בעיה אבל קציצה לא יצא זה שמחופר כתיבה קציצה ונתינה והדין אם הוא יכול לתת בקרן השור שמה נידון וכו' הנוגע לענייננו אומרת הגמרא, אתה יודע מה נאמר בסעיר? נאמר על השיער ולקח ונתן, צריך תכף ומיד אחרי שהוא קוצץ את השיער, שהוא יכול לתת את זה על האש. דהיינו, איפה הוא עושה את התספורת? בסמוך למקום שבו הוא מבשל את השלמים. אבל אם אתה רוצה להגיד לי שזה פתח אוהל מועד, ופתח אוהל מועד לא עושים את הבישול של השלמים. איפה מבשלים את השלמים? איפה שיכול לאכול, איפה יכול לאכול? בירושלים, על פניו. האמת היא, זה לא מדויק.
בעזרת נשים.
זה לא מדויק. למה בעזרת נשים, אתה אומר?
זה
הכי קרוב. הכי קרוב למה?
איפה המזבח?
הכי קרוב למי והכי קרוב למה?
הכי קרוב למי ולמה?
בעזרת נשים הכי קרוב למדרגות. זה נכון. למה? כי זה בעזרה. שעשה אולי בעזרת ישראל, היה מנגל פעיל בתוך העזרה. חטאת, אשם. איפה היו שורפים? איפה היו מבשלים?
בכהנים היו עושים שם בפנים.
בעברה. איפה הוא היה מספר? מאיפה אתה יודע שיש דבר כזה? אז ככה אומר ככה אומר הראש. אומר הראש
איפה מקריבים שלמים? איפה מקריבים? זה לא בעזרה אתה מקריבים שלמים? בסדר, אבל הקרבה מדבר על איפה האש. איפה אתה מבשל?
היה בעזרת נשים לשכת הנזיר ושם בלשכת הנזירים היו מורידים את השיער ושם הלכתחילה לבוא ולבשל את השלמים. אני יכול לעשות את זה בכל ירושלים, בעזרת נשים. בעזרת השם שנגיע למסכת תמיד, אנחנו נסביר את כל הלשכות, איפה היו עומדים. לשכת הנזרים היה בעזרת נשים.
אלה עושים לפני כל הנשים, מתפשטים, מורידים את כל השיער, שמים אותו על הזה.
לא הבנתי בכלל את המהלך של הגילוח שאתה מביא. למה צריך להתפשט? היו באים, שמים סינור יפה, מקוצצים את השיער, לוקחים תר, מעבירים אותו על כל שיער ראשו, לוקח את השיער ושם את זה כרגע, עוד לא הסברנו, אבל שם את זה מתחת לשלמים.
תחת לדוד.
תחת לדוד, תחת הסיר. וזה היה נותן את הארומה לבשר. אתה צוחק, זה הפשט. זה הפשט. אומרת המשנה הלאה, אומרת הגמרא. צריך להבין, פה כל דבר זה בדקדוק. אנחנו קודם גם לא אמרנו על דרך ביזיון. הדרך ביזיון, אגב, כפי שמופיע בראש, מה זה נקרא דרך ביזיון בעצים בלא תגלה ערוותך? זה כלפי העצים והאבנים, זה נקרא לא תגלה ערוותך. כשתעשה פסיעה גפה, אז החלק הלמטה, הרצפה, תגלה ערוותך. וגם זה נקרא דרך ביזיון. לכל דבר יש את המושגים. אנחנו נכנסים לבית הכיס, יש לנו הלכות, איך בן אדם מקנח. יהודי יש לו חובות, הוא לא מופקר, הוא בן מלך. אז לכל דבר יש הלכות. זה נקרא דרך ביזיון. כך לומדת הגמרא עתה. איקא דאמרי, אומר פה הגאון כבר במקום, שהאיקא דאמרי של הגמרא שלנו, אז יש פעמים בש"ס שיש נוסחאות שהגמרא אומרת דבר פעמיים, אבל למעשה זה רק במשמעות המילים, אין פה נפקא מינה. למה זה מביא הגאון שהרש"י והתוספות כנראה לא גרסו את האיקא דאמרי שלא פירשוה? איקא דאמרי, רב יצחק אומר, זאת הגמרא בשלמים הכתוב מדבר, אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר, או אל אוהל הפתח, או אל אוהד ממש, תלמוד לומר, ולקח את שיער ראש נזרו. מקום שהיה מבשל, שם היה מגלח. אבא חנן אומר, משום רבי אליעזר וגילח הנזיר פתח או אל מועד, כל זמן שאין פתח או אל מועד פתוח, אינו מגלח. אתה יודע מה הכוונה פתח או אל מועד? מתי הוא מגלח? איפה? בירושלים. בזמן שהפתח פתוח. בזמן שהפתח פתוח. זאת אומרת שכשפתח האולם סגור, אז הוא לא יכול לבוא ולגלח. תכלס זה אומר שלמשל שקורבן שלמים זמנו לשני ימים ולילה, אז בזמן שיש פתוח הוא יכול, וכשאין פתוח הוא לא יכול. פותחים את זה, אנחנו יודעים, בתחילת היום. נועלים את זה כשנועלים, ומאז הוא לא יכול לבוא ולגלח. ממשיכה הגמרא ואומרת שיטה נוספת, וזה מתאים לפשט הכתוב. רבי שמעון שזורי אומר, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד. איפה? הוא חולק על כל הקודמים ואומר שהוא מגלח בפתח. אז מה זה נאמר וגילח הנזיר? ולא נזירה. הפסוק כבר לומר שהנזיר מגלח, אבל אם אישה קיבלה נזירות היא לא מגלחת. למה? שמה היא לא מגלחת. שמה יתגרו בפרחי כהונה, כי זה לא מתאים שאישה תעמוד במקום כזה ותגלח את שערה. אמר לו, לדבריך סוחת סוטה תוכיח דכתיבה ועמידה לפני השם, ולא חיישין על שמה יתגרו בפרחי כהונה. עונה לו חזרה, אמר להם, על מה אתם מדברים חכמים? הגרסה למעלה אמרו לו, זו כוחלת ופוקסת, זו אינה כוחלת ופוקסת. מבואר כבר בגמרא בכמה מקומות, שאדם שהיה מביא קורבן, דיברנו על זה ברחבה במסכת תענית, בסוף, אדם שהיה מביא קורבן זה היה יום טף שלו. אדם שמביא קורבן נהג יום טוב, אדם שמביא קורבן לא היה עובד ביום שמביאים קורבן. עד כדי כך שיש לנו נידון שלם, איך אפשר לבוא ולהקריב קורבן התמיד? הרי קורבן התמיד זה עבור כלל ישראל, אז אם זה היה עבור כל אחד ואחד, זה יום טף שלו, אז כל השנה לא נעבוד. יום שמביאים קורבן זה יום טף. ומכיוון שיום שמביאים קורבן מוגדר אצלנו כיום טוב שלו, לכן אנחנו באים ואומרים שביום שמביאים את הקורבן, אז איך היו באים עם בגדי חג? אז אישה כזאת שמסיים את הנזירות שלה מופיעה שם כמו לחתונה, שם התגרו בה פרחי כהונה, אבל סוטה שעומדת בניבולה, כפי שחזל אומרים, עם החוץ שהיו קושרים לה, הייתה עומדת שם דרך ביזיון, אין לנו את החשש הזה. אומרת המשנה כהמשך, היה נוטל שיער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד, לוקח את השיער ושם מתחת לדוד של קורבן השלמים, ואם גילח במדינה לא היה משלח תחת הדוד. הקרן נורא לומד פשט בתוספות, וכך לומדים פשטות בראשונים, שבמדינה הכוונה מחוץ לירושלים. אם הוא מגלח במקדש, בעזרה, בירושלים, אז אני אומר שלוקחים את השיער ושמים תחת הדוד. אם הוא לא מגלח בירושלים, אלא מחוץ לירושלים, הוא לא צריך להשים את זה תחת. הרמב״ם לא לומד ככה. הרמב״ם לומד שבאמת מדינה זה ירושלים. אבל פשטות בראשונים, וכך לומדים האחרונים בדברי התוספות, הכוונה היא חוץ לירושלים. ואם גילח במדינה לא היה משלח תחת הדוד. במה דברים אמורים שהם לוקחים את השיער ומשלחים? בתגלחת התארה, שם נותנים תחת הדוד. אבל בתגלחת התומה לא היה משלח תחת הדוד. רבי מאיר אומר, הכל משלחים תחת הדוד, גם שיער של נזיר תמה. שמגלח ביום השביעי נותן תחת הדוד. חוץ מן התמה שבמדינה, שהוא, התמה שבמדינה לא היה משלח תחת הדוד. חוץ מן התמה שבמדינה בלבד. זאת אומרת, נזיר טהור לעולם משלח תחת הדוד, גם מהמדינה. נזיר תמה, פה זה משתנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, נוטל שיער, כתוב במשנה, היה נוטל שיער ראש נזרו, תנו רבנן. ואחר כך נוטל את הרוטב ונותן על שיער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד של שלמים. איך לוקחים את השיער? יש כאן סיר שמבשלים בבפנים את הצלי, את השלמים. את השלמים הזה מוצאים מהרוטב, שם על השיער, ואז לוקח את השיער ושם תחת האש. שיהיה לו טעם, שלא יבוא יבש. לוקח רוטב מהסיר, שם על השיער, ואז מכניס בתוך האש. הבנת מצוין. גזירת הכתוב. גזירת הכתוב. לוקח הרוטב, שם על השיער, את זה מכניס תחת האש, וככה הוא מבשל.
לא, זה לא יתבשל טוב. שיער
הטוב
לא נשרף טוב.
לוקח את השיער, שם על זה רוטב, שם את זה מתחת לדוד, וככה הוא מבשל את קורבן השלמים שלו. ממשיכה המשנה ואומרת, הברייתא, ואם שילח תחת הדוד של חטאת ואשם, יצא. ואם שילח תחת... אני רוצה להסביר לך משהו. הטעות שלנו שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים הכל. אני אשאל אותך שאלה רק כדי להבין. אני לא מבין למה עושים ככה וגזירת הכתוב. אני לא בא להסביר טעם. אבל מהו הקפה היקר ביותר בעולם? קפה שחור. אני אספר לך. אני לא יודע הרבה, אבל זה אני יודע. הקפה היקר ביותר בעולם מיוצר, כמה שאני יודע, נכון לשנת 2006, מייצרים לנו 263 קילו בשנה. נמצא באיזה חור בעולם, ויום אחד גילו שם הילידים שהכבשים, העיזים שם במקום, אוכלים את פולי הקפה. לקחו את הפולי קפה שיוצאים מהגללים של הבהמה, ואת זה קולעים, והארומה הזאת זה הארומה המשובחת ביותר שיש לקפה. שמת לב? לא מה שיוצא מהעץ, רק מה שעובר דרך תהליך העיכול של הבהמה, את זה מוציאים, וזה הקפה היקר ביותר בעולם. על זה משלמים 50 דולר לקוס, עם חצי קוס קפה. זאת אומרת ככה, כשאנחנו שומעים פה דברים, ברור לי שזה לא
הפשט.
עוד פעם, ברור לי, יש לך טעות, יש לך טעות, כי אתה לא מבין באוכל לצערי. עוד פעם, אתה רואה? אתה רואה שלא?
אני לא מבין באוכל.
אתה יודע שאמרו כשהיו במדבר, תשמע טוב. מהי הצדקה שעשו במדבר? הולכים דור המדבר, עוברים את המן, אוכלי מן, איפה עשו חסד? איפה יהודי עושה חסד? שמחה לא בתה מעליך, רגלך לא בתה, במה עושים חסד? יהודים לא יכולים בלי חסד. הכתוב שהעניים היו באים לעשירים ואומרים לו מה לבקש במן. אוקיי, אפשר לבקש כל טעם, אבל צריך קודם לשמוע מהעשיר, איזה טעם לבקש? מה שאתה מבין, אתה מבין כמו עניים. יש טעם של עשירים. כשהתורה הקדושה אומרת לקחת את הרוטב ולתת על השיער ולשים תחת הדוד, זאת אומרת שיש עניין בדבר. ולא, התורה, מה זה? אני לא צריך לדעת. לכן עניתי לך בהתחלה, זה ארומה. בארומה, אתה מבין? תקרא לזה ארומה. ממשיכה הגמרא ואומרת. ממשיכה הברייתא ואומרת. ואם שילח תחת הדוד של חטאת והשם יצא, אשם בנזיר טהור מעיקה שואלת הגמרא. על איזה אשם אתה מדבר? הנזיר הטהור מביא חטאת עולה ושלמים. אמר רב האחי כאמר, ואם נזיר טמא משלח תחת הדוד של אשם, יצא. עכשיו הגמרא רוצה לברר מנה למילה. מאיפה שמעת את זה? מאיפה לקחת? מאיפה שמעת בתורה שיש רוטב, שאתה הולך ונותן את הרוטב על השיער? מסבירה הגמרא ואומרת, מאיפה אנחנו לומדים את זה? האחי כאמר, אמר רב, אמר קרא. אשר תחת זבח השלמים, כתוב בפסוק כך, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. היה צריך להיות כתוב אשר תחת השלמים. מה זה תחת זבח השלמים? למדתי, זבח ושלמים זה היינו הך, זבח זה קורבן. אז בשביל מה צריך לומר קורבן השלמים? למדו מזה חז"ל, מזבחו יהיה תחתיו, צריך לתת מהמזבח למטה. נו, אז מה תיתן? מהבשר? אי אפשר לקחת מבשר ולשאת את זה באש, זה הרי קורבן. בהכרח, הכוונה היא לקחת מהרוטב, לתת על השיער, ואת זה הוא שם תחתיו. ואם שילח תחת הדוד של חטאת יצא, מה הייתה מה? הרי כתוב שלמים. אמר קרא זבח לרבות את החטאת והשם. שותק מה והפיקת להי זבח מרוטב, הרי מזבח אתה לומד שצריך לתת רוטב על השיער. אם כן למה קרא מרוטב השלמים, מהי זבח? שמע מינה לרבות חטאת והשם, נפלא. אז למה כתבתי זבח ולא רוטב? כדי להגיד את הדין שאפשר גם לתת קורבן חטאת והשם. ואימא כולה לחטאת והשם הוא דעת. אז בוא נגיד שרק זה בא לומר שצריך לתת לחטאת והשם. מי אמר בכלל שצריך לתת רוטב? אם כן, לימה שלמים וזבח. מהי זבח השלמים? שמת מן התרתי. אם לכתחילה תחת השלמים. אם הוא נתן תחת חטאת בנזיר טהור, תחת האשם בנזיר טמא, גם יצא. חוץ מזה למדנו שצריך לתת מהרוטב על השערות ומהשער. תנו רבנן. הכל היו משלחים תחת הדוד. כולם, בין טהורים, בין צמאים, כולם נותנים שיער תחת, חוץ מטמא שגילח במדינה, מפני ששיערו נגבר, דברי רבי מאיר, וכבר עמד על זה תוסות ואמר, שרבי אומר, מפני ששיערו נגבר, מאיפה רבי מאיר לוקח את זה? בתורה כתוב שיש דין שנותנים תחת האש. איפה מוזכר מושג כזה של קבורה? עוד אומרת הברייתא, רבי יהודה אומר, טהורים כאן וכאן היו משלחים, בין במקדש, בין במדינה. טמאים, נזיר טמא, כאן וכאן לא היו משלחים, מה פתאום? בכלל לא נותנים את השיער תחת הדוד. והחכמים אומרים, הכל לא היו משלחים תחת הדוד. חוץ מן הטהור שבמקדש, מפני שנעשה כמצוותו, דהיינו בלשכת הנזירים, כפי שנאמר בדין, אז אני אומר שהוא נותן תחת אחרת, לא נותנים תחת האש. ממשיכה המשנה ואומרת, היה מבשל את השלמים או שולקן. לוקח את הקורבן שלמים שלו, מבשל אותו בישול רגיל, או שולק זה בישול עמוק. הכהן נוטל את הזרוע בשלה מן העיל, וחלה מצה אחת מן הסל, ורקיק מצה אחת, ונותן על כפי הנזיר, ומניפן, ואחר כך הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למתים. לפי דעתו של תנא קמא במשנה, מבואר פה, מעבר למה שנאמר בכל קורבן שלמים, בכל קורבן שלמים עושים תנופה, בכל קורבן שלמים צריך הבעלים לתת חזה ושוק לכהן, זה מילתא דפשיטא. בקורבן נזיר, בשלמי נזיר, מעבר לחזה ושוק, שזה תמיד נותנים לכהן תנופה, מעבר לזה, הנזיר צריך להביא קורבן שלמים עיל, את הזרוע המבושלת של העיל, פלוס מביא 20 לחמים, זה קשר לפסח, הכל מין מצה, רק יש מין חלה ויש מין רקוקה, זה בלול בשמן וזה נמשך בשמן. לוקח אחת מכל אחד, דהיינו אחת מן החלה, אחת מן הרקוקים, נותן לכהן, הכהן שם הכל על כפי הנזיר, מכניס ידיים מתחת לכפי הנזיר, עושה תנופה, ובאותו הרגע שהסתיימה לה התנופה, אז הנזיר סיים את נזירותו, שותה יין מתאמה למתים. מבב עמוד א', רבי שמעון אומר, כיוון שנזרק עליו אחד מן הדמים, הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למתים. לא צריך לעשות הכל. מה שנקרא בגמרא, אחר מעשה יחידי. אם באחד מהקורבנות נזרק הדם, לסיים את סדר נזירותו, צריך להביא ג' קורבנות. צריך לגלח, צריך להניף, לא נוגע. כדי לקיים, לסיים את הנזיר, כדי להתיר אותו בשתיית יין להתאמה למתים, סגי בזריקת הדם של אחד מן הקורבנות. אומרת על זה הגמרא ברייתא, תנו רבנן אחר ישתה הנזיר יין. אחר המעשיר כולם דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר סובר כמו תנא קמא במשנה, צריך הכל כדי להתיר את הנזיר בשתיית יין. והחכמים אומרים, אחר מעשה יחידי, מספיק מעשה אחד יחידי כדי להתיר בשתיית יין. מברר את הגמרא, מה הייתה, מה יהודי רבנן, מאיפה הם לקחו את זה? כתיב האחר ואחר ישתה הנזיר יין. וכתיב האתם אחר התגלחו את נזרו. לומדים גזירה שווה אחר אחר. מה האתם אחר מעשה יחידי? תגלחת. אף כאן אחר מעשה יחידי. אז רשאי הנזיר לשתות אי מעדיק התרווי, אולי צריך גם קורבנות וגם תגלחת. היא הכי גזירה שווה. למה אני אומרת? אז למה נאמר אחר אחר? כדי ללמד אחר הנזיר ישתה יין. מתי? אחר. מה זה אחר? מעשה אחד זה כבר מספיק לקיים בו אחר שאז הוא רשאי לשתות יין. אמר רב, תנופה בנזיר מעכבת. אומר רב, תדע לך, את הגמרא שלפנינו, הסוגיה שבפנינו נמצאת בעיקרה בתופותים כאן בדף מבב א', גם עמוד ב' מתפרש בעמוד א'. אנחנו משתדלים להעביר את זה עכשיו בצורה יותר קלה של הסוגיה, כדי שהדברים יהיו ברורים. אבל כל מה שאנחנו מסבירים זה העתקה מדברי תוספות והראש. שום מילה לא משלי. אומרת הגמרא, אמר רב, תנופה בנזיר מעכבת. הנזיר צריך להניף תנופה. זה מעכב בהבאת הקורבנות. תנופה בנזיר מעכבת. מבררת הגמרא, ליבא דמן, לפי מי זה נאמר? מעכב בשתיית יין, זה הכוונה. מעכב את הנזיר לשתות יין להתאמן למתים. אליבא דמן. לפני שהיה תנופה אי אפשר לשתות יין. מברר את הגמרא, אליבא דמן, תסביר את עצמך רב, אל מי אתה מדבר? אילי מה אליבא דרבנן, תגלחת, אמר רבנן לא מעכב, תנופה מבעיה. הרי לפי רבנן אפילו התגלחת שזה מעשה בגופו של נזיר לא מעכבת. התנופה שזה מעשה חיצוני ודאי שלא מעכב. אלא אליבא דרבי אליעזר. אומרת הגמרא, פשיטה. אמר רבי אליעזר, אחר מעשיר כולם, הרי רבי אליעזר אמר מפורש. רק אחרי שמסיימים הכל, רק אז אפשר לבוא ולשתות יין. אומרת הגמרא, נכון. מה הוא זה תימא?
אמרו שאלה על רבי אליעזר ולא על רבי שמעון ותנא קמא. אמרו לו
שאלה על המשנה. רבי אליעזר הוא הנציג של המשנה. כשאתה קראת במשנה, משנה בלי כתובת זה רבי אליעזר.
היה רבי שמעון.
איפה תראה לי?
לא,
מי זה תנא קמא?
רבי
אליעזר. מצוין. אומרת הגמרא, מהו דתימא כיוון דלעניין כפרה שיערי מצווה היא? הכנה מלא תעכב, כמה שלן שמעכב. בגמרא בזבחים, בגמרא בסוכה, בואר, למדנו, שתנופה לא מעכב בקורבנות. כל הקורבנות שנאמר בהם תנופה, זה שיערי מצווה. מה זה נקרא שיערי מצווה? זה דין לכתחילה, זה לא מעכב בדיעבד, זה נקרא שיערי מצווה. עפו את זה למצווה, זה שריים במצווה. אם עשית, נפלא. אם לא עשית, לא הפסדת. ממילא היה מקום לבוא לומר שתנופה, נכון, אחר מעשים כולם. כל מעשה שהוא לעיכובה, אז לפני זה הנזיר לא שותה יין. אבל כל מעשה שהוא לא לעיכובה, אז הנזיר באמת יכול לבוא ולשתות יין. והתנופה שזה לא מעכב, אז הנזיר יכול לשתות יין לפני תנופה. כמה שמלן רב, שלפי רבי אליעזר, גם התנופה בנזיר היא לעיכובה, ולפני זה הוא לא שותה יין. שואלת מיד הגמרא מבב עמוד ב', ומי מעכבה? מה אתה רוצה לומר? באמת, זה מעכב והתניה. למדנו בברייתא, זאת תורת הנזיר. בין שיש לו כפיים, בין שאין לו כפיים. בפל כדעתך של הגמרא, הגמרא הבינה, שבאים ללמוד את מי שיש לו כפיים ממי שאין לו כפיים. וכמו שמי שאין לו כפיים לא מניף תנופה, אז גם מי שיש לו כפיים זה לכתחילה. אבל אם הוא לא הניף, זה לא מעכב. ככה הבינה הגמרא. לפי מי נאמרה ברייתא? לפי דעת רבנן. רבנן הרי אמרו לנו שאחר מעשה יחידי, ודאי שתנופה לא מעכב. אני צריך, יש אחר מעשה יחידי. בהכרח שהברייתא מדברת על יבדר רבי אליעזר. ומה אני לומד? זאת תורת הנזיר. למדתי מכאן שתנופה זה לא דבר המעכב. איך רב אומר שזה מעכב? חוזרת הגמרא ואומרת, המקשן לא הביא נכון. למה? אלא הדתניא, אם ככה אתה לומד פשט בברייתא, תקרא את הברייתא הבאה. זאת תורת הנזיר, אותו לימוד, זאת תורת הנזיר. בין שיש לו שיער, בין שאין לו שיער. הכנה מדי לא מעכבה, גם פה זה בא לומר שמי שיש לו שיער זה לא מעכב כמו מי שאין לו. והתניא נזיר ממורת, נזיר ממורת זה כמו תרנגול ממורת, בלי שיער, בלי נוצות. בית שמאי אומרים, אינו צריך להעביר תער על ראשו. ובית הלל אומרים צריך להעביר תא על ראשו. ואמר אבינה, מה אינו צריך שמרו בית שמאי? אינו צריך, אין לו תקנה. הלא בית הלל יש לו תקנה. שימו לב להוכחת הגמרא. מה הגמרא ואומרת ככה? בברייתא הזאת, בוא ננסה לנתח אותה לפי בית הלל, לפי בית שמאי. לפי בית שמאי הברייתא לא מתחילה. אם תרצה לומד שהברייתא בא ללמד את מי שיש לו ממי שאין לו, הרי מי שאין לו שיער לא יכול בכלל לגלח. מי שיש לו שיער מגלח. אז לפי בית שמאי ודאי שאי אפשר לבוא וללמוד את מי שיש לו למי שאין לו. לפי בית הלל זה גם לא דומה. מי שיש לו שיער מוריד את השיער. מי שאין לו שיער לוקח סכין ומעביר על הקרחת את הסכין. זה ההבנה של הגמרא עכשיו. זאת אומרת שוודאי שיש הבדל בין מי שיש לו למי שאין לו. אז מה הברייתא בא לומר? הברייתא בא ללמוד זאת תורת הנזיר, לדמות הפוך את מי שאין לו למי שיש לו. וכמו שמי שיש לו חייב לגלח, אז מי שאין לו, שיעשה כאילו הוא מגלח. שיקח סכין ויעביר על הכל. אז אם כך למעלה בברייתא, מה כתוב? אותו רעיון. מי שאין לו כפיים, שיעשה כאילו יש לו כפיים. מה הדין של מי שיש לו כפיים? צריך לעשות תנופה. מי שאין לו כפיים, שיעמיד את זה במקום האחרון שיש לו, ויעשה משם תנופה. זאת אומרת שבכלל זה לא בא ללמד כמו שאתה. אתה הבנת שברייתא בא לומר שתגלה, שתנופה אינה מעכבת. מה פתאום? זה לא הנושא של הברייתא. הברייתא בא לומר בכלל דין אחר. שגם אדם שאין לו כפיים צריך לדאוג לעשות תנופה, זה בכלל לא בא ללמד דין של עיכובה ולא לעיכובה. אומרת הגמרא, אגב, תדע לך, והיינו דרבי פדת, מה שבית שמאי אומרים, שכשאין לו שיער, אי אפשר להעביר סכין לעשות כאילו, זה כמו רבי פדת. דאמר רבי פדת, בית שמאי ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, מהי רבי אליעזר? דתניא. מדובר פה על מצורע. המצורע צריך לבוא לשער ניקנור, ושם נותנים לו מהלוג שמן ומדם האשם על תנוך אוזן המתאר המיננית ועל בוען ידו הימנית ועל בוען רגלו. אין לו בוען יד ורגל, אין לו טהרה עולמית. דברי רבי אליעזר, רבי אליעזר ובית שמאי אמרו אותו דבר. בית שמאי אומרים אין לו שיער, אין לו טהרה, הוא לא מסיים את נזירותו. במצורה אומר רבי אליעזר, אין לו בוען, הוא לא יכול לסיים את התומעה שלו. רבי שמעון אומר, יניחנו על מקום ויצא, מה שיש שם תפים. והחכמים אומרים, יניחנו על של שמאל ויצא איתן בצד השני. עד כאן לשון ראשונה. לישנה אחינה, הלישנה אחינה בבסיס אומרת אותו דבר. לישנה אחינה, אמרלה, אמר רב תנופה בנזיר מעכבת, כמו קודם. רב אומר תנופה, השאלה על מי זה נאמר? קודם אמרנו תנופה בנזיר מעכבת, נאמר על ליבה. דרבי אליעזר ולא עליבא דרבנן, כי לפי רבנן, אחר מעשה יחידי, זה ודאי לא מעכב. לפי הלישנה אחינה אומרת הגמרא, עליבא דמן. אילא אם עליבא דרבי אליעזר, פשיטה. אמר רבי אליעזר, אחר מעשים כולם, אז אם אחר מעשים כולם, ודאי שזה מעכב. אלא בהכרח, עליבא דרבנן. השתא יש לומר, תגלחת אמרי רבנן לא מעכבה, תגלחת שזה בגופו. תנופה שזה לא בגופו, מבעיה ודאי שזה לא מעכב. אומרת הגמרא, הוא מי לא מעכבה, למה אתה אומר שזה לא מעכב? והתניא, זו תורת הנזיר, בין שיש לו כפיים ובין שאין לו כפיים. הבינה הגמרא עכשיו כמו במסקנה קודם, שהברייתא באה ללמד את מי שאין לו למי שיש לו. וכמו שמי שיש לו חייב לעשות תנופה, ואם הוא לא מניף, הוא מחסר, גם מי שאין לו חייב לעשות תנופה. זאת אומרת שתנופה זה דבר המעכב. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? ככה לומדים את הברייתא? ואלא עד תניא, זאת תורת הנזיר, בין שיש לו שיער ובין שאין לו שיער. הכנה מדמעכבה, מי שאין לו שיער זה מעכב? כי אתה רוצה ללמוד את מי שאין לו ממי שיש לו? והתניא נזיר ממורד בית שמאי אומרים אינו צריך להעביר טהר על ראשו, ובית הלל אומרים צריך. אז הנה אתה רואה שלפי בית הלל צריך להעביר סכין וזה מספיק. אז עצם זה שהוא עושה כאילו זה מספיק. אז אותו דבר, מי שאין לו כפיים, הוא ייתן כאילו על מה שיש, ובזה הוא מקיים, זה לא מעכב, זה לא נוגע לזה. אומרת הגמרא, לא הבנת נכון. אמר אבינה, מהי צריך לבית הלל? צריך ואין לו תקנה. הכוונה לפי בית הלל לא צריך ובאמת עלה לו, אלא לעיכובה, כמו בכפיים. כמו בכפיים אני לומדת אין לו מי יש לו, וכמו מי שיש לו צריך להניף תנופה, גם מי שאין לו, אז הוא בבעיה. ואם הוא לא יכול להניף, אז הוא לא יצא בגדר כל הראוי לבילה, בילה מעכבת, וכל שאין לו, אין בילה מעכבת. זאת אומרת, אין לו, אז מה לעשות? אז הוא לא יכול לקיים את מצוותו. אותו דבר פה, לגבי שיער, אומרים בית הלל, אם אין לו, אז הוא לא קיים מצוות, אז הוא לא יכול לצאת מהנזירות שלו. וממילא, או, לבית שמאי יש לו תקנה, בית שמאי אומרים שיעביר את הסכין כמו שהוא. איפה? בית שמאי אומרים אינו צריך להעביר טהר על ראשו. למה? כי אין לו שיער. דהיינו ככה, לפי בית שמאי, מי שיש לו שיער שיגלח, ומי שאין לו, אז הוא יוצא, אז הוא סיים את הנזירות, לא בין לגלח, כי אין לו מה לגלח, לא צריך. בית הלל אומרים זה מעכב. ממילא לפי זה, אומרת הגמרא, הוא פליגה דרבי פדת. רבי פדת אמר שרבי אליעזר ובית שמאי אמרו דבר אחד. דהיינו שלפי רבי אליעזר במצורה מעכב אין לו בוען, ולפי בית שמאי כשאין לו שיער זה מעכב. לפי דברינו עכשיו, לפי בית שמאי זה לא מעכב. אז ממילא רבי פדת לא תואם את השיטה הזאת. מה זה תנופה? זה הנידון שלנו. גם לפי רבנן תנופה תעכב, גזירת הכתוב, דין מיוחד, אצלנו.